השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
בשבוע שעבר למדנו סיפור מהספר סיפורי מעשיות שסיפר רבי נחמן מברסלב, והזכרנו שהסיפורים שם הם סיפורים מאוד עמוקים, ובדרך של רמז רבי נחמן לימד אותנו יסודות גדולים מאוד בהנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ומה התפקיד שלנו גם בעולם. דיברנו בשבוע שעבר על מושג שמופיע בסיפור שנקרא הבן והבת שהיו בני דלת ואי שנים והלכו לאיבוד ביער. בתוך הסיפור מספר רבי נחמן שהיו שני ילדים קטנים שהלכו לאיבוד ביער, וכל הסיפור למעשה מסתובב סביב שני הילדים הקטנים האלה. מה קורה לבן והבת? הם לא אחים, הבן והבת, ושתי משפחות שונות. והוא מדגיש לנו שהבת הייתה בדלת, או הכוונה בת ארבע, והבן היה בן חמש. והסיפור הוא שבהתחלה, התחלת הסיפור הוא שכמובן שהם ילדים קטנים, הם לא יודעים איך להסתדר ביער, אז הם באו, הם כמובן כשלא היה להם מה לאכול, אז מה יעשו ילדים קטנים שאין להם מה לאכול? כמובן שהם צעקו ובכו. ואז בשעה שהם צעקו ובכו, בא לשם קפצן אחד שהיה נושא בסקים שלו לחם ונתן להם לחם לאכול, הקפצן. והם אכלו, וכמובן זה הרגיע אותם. ואמרו לו, לקפצן העיוור, אמרו לו, תיקח אותנו איתך, ואמר להם, את זה איני רוצה שתבואו איתי. והוא ברך אותם שהם יהיו סקנים כמותו והשאיר אותם ביער. וכך הסיפור הזה חוזר 7 פעמים. 7 קפצנים שונים, כל פעם שנגמר להם הלחם, בא קפצן אחר, נותן להם לחם לאכול, עד שאחרי שעברו כל 7 קפצנים, הם קצת גדלו, יצאו מהיער, ומכאן מתחיל הסיפור. אז ההתחלה של הסיפור זה הבן והבת שנאבדו ביער. בשבוע שעבר התחלנו לדבר על מה מרמזים הבן והבת. כי אנחנו צריכים לדעת כלל. כל מושג בסיפורי מעשיות זה מושגים מאוד מאוד עמוקים. הסיפורי מעשיות זה לא דברים פשוטים, זה דברים מאוד עמוקים. בשבוע שעבר התחלנו להסביר כמה וכמה דרכים להסתכל ולהבין מה הם הבן והבת. למעשה, בזוהר הקדוש כתוב שכל תיקון העולם הוא תיקון הבן והבת. אז הם מושגים שרומזים על עניינים רוחניים. נזכיר בקצרה מה דיברנו בשבוע שעבר. הבן והבת, כתוב בזוהר הקדוש, ובהרבה מקומות, אנחנו אומרים הרבה מקומות, זה הכוונה מאות מקומות, בכתבי רבי נוערי, שכידוע גילה לנו את כל תורת הקבלה, זה כתוב במאות מקומות מוזכרים המושגים האלה של הבן והבת. המושגים האלה הם מופיעים בכל העולמות, הרוחנים העליונים ביותר, שיש כידוע בצורה כללית 4 עולמות רוחניים, האצילות, בריאה, יצירה ועשייה, זה העולם שלנו. בכל עולם ועולם יש בן ובת, הכוונה זה מושגים שמופיעים בכל עולם ועולם, עד שהם מתגלים גם בתוכנו. גם לנו יש בתוכנו בן ובת. זה כוח, זה שתי כוחות רוחניים שמופיעים ומתגלים בתוכנו. יש כוח שנקרא כוח הבן, מציאות הבן או הערת הבן, ויש גם כוח או הערה שנקראת הערת הבת. וזה כלל גדול מאוד, שגם לגברים יש בן ובת בפנימיות, בכוחות הפנימיים, וגם לאישה יש בן ובת בבחינה הפנימית שלה. יש הרבה דרכים להסתכל כיצד מתגלים הבן והבת שבתוכנו. קצת התחלנו כבר לדבר על זה, התחלנו לדבר על זה קצת בשבוע שעבר, ונזכיר בקצרה. הגמרא אומרת, דרכו של איש לצאת למלחמה, ואין דרכה של אישה לצאת למלחמה. כך אומרת הגמרא. מה הכוונה? בפשטות, אפשר לפרש את זה פירוש נכון, בצורה פשוטה, המלחמות בעולם בדרך כלל נעשים על ידי גברים ולא על ידי נשים. הרוסים לא שולחים למלחמה בדרך כלל נשים, שולחים בדרך כלל גברים. ככה זה דרך העולם. אבל בפנימיות ובעומק הדבר, לכל אדם יש כוח להילחם בתוכו. מה המלחמה שבתוכנו? רבנו בחיי כותב משל. אומר, רבנו בחיי, זה היה אחד מגדולי ישראל לפני כ-800 שנה, ורבנו בחיי כותב משל. והמשל, כותב במשל, שהיה מלך שהיה לו צבא גדול, ויום אחד הוא שלח את הצבא שלו למלחמות גדולות מאוד, והם ניצחו במלחמות וחזרו הביתה. כשהם חזרו הביתה הוא יצא לקראתם. הוא אמר להם, המלך, הייתם עכשיו במלחמה הקטנה ועכשיו באתם למלחמה הגדולה. עכשיו מתחילה המלחמה הגדולה, אמר להם. מה הכוונה? מה כוונת הדברים? ולפי התורה, התורה מלמדת לנו שעיקר המלחמה האמיתית נמצאת בתוך האדם. הכל זה נמצא בתוכנו. מלחמת הטוב והרע, היצר הטוב והיצר הרע. יש בתוכנו הרבה כוחות, הרבה רצונות לטוב. אנחנו רוצים מאוד את הטוב. בפרט יהודי, יהודי ודאי רוצה את הטוב. זה טבוע בתוכנו. זה נקרא שיש לנו נשמה אלוקית שרוצה את הטוב, רוצה את האמת, רוצה לעשות חסדים וכן הלאה. אבל יש בתוכנו גם כוחות רוחניים שרוצים את הרע, רוצים את התאוות, מידות לא טובות וכן הלאה. המלחמה, יש בתוכנו מלחמה. רבנו מגלה לנו, רבי נחמן מגלה לנו יסוד מאוד גדול. הבחינה הזאת שבתוכנו, שיכולה להילחם בין הטוב והרע, זה נקרא כוח הבן שבתוכנו. וכדי לפתח, לגדל, לרומם את כוח הבן, אנחנו צריכים, כפשוטו, לצאת למלחמה. והמלחמה היא, כמובן צריך לדעת איך להילחם, מהם הכללים, ויש כלל גדול בצבא, דעת האויב, צריך ללמוד לזה הרבה. אבל עצם הכוח להילחם בתוכנו, בין הטוב ובין הרע, זה נקרא כוח הבן שבתוכנו. וזה התיקון של הבן, התיקון הראשון, ההסתכלות הראשונה, מהו תיקון הבן? זה עצם המלחמה בין היצר הטוב ובין היצר הרע, בין הטוב ובין הרע שבתוכנו. כוח הבת זה עניין אחר לגמרי. כוח הבת עיקרו של כוח הבת זה, כמו שהזכרנו את זה, אנחנו עושים חזרה קצרה, כמו שהזכרנו, כוח הבת זה הרצון, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ככה כתוב הרבה בספרים הקדושים, אבל הרמח"ל כותב את זה באחד מספרי המוסר היסודיים ביותר שנקרא מסילת ישרים. הרמח"ל אומר, לא נברא האדם אלא להתענג. אומר, הרמח"ל מגלה לנו שהאדם, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כך שלעולם אנחנו מחפשים תענוגים. צריך לדעת, אין כזה דבר אדם שלא מחפש תענוגים. אדם שלא מחפש תענוגים, אז אם יבוא בן אדם ויגיד לכם, אני לא מחפש תענוגים, תגידו לו, תן לי את היד, תבדדו לו את הדופק, תראו אם הוא חי. מדוע? כי אדם חי זה אדם שמחפש תענוגים. זה החיות. זה המהות הפנימית שלנו, זה חיפוש תענוגים. כך אומר הרמח"ל. אבל, אומר הרמח"ל, אבל ודאי שיש בחירה, אמרנו קודם, שיש בחירה בין הטוב ובין הרע. מהי הבחירה בין הטוב ובין הרע בעניין של התענוגים? אומר הרמח"ל, באופן כללי, הקדוש ברוך הוא ברא שתי צינורות כלליים של תענוגים, מצד ימין ומצד שמאל. יש תענוגים שבאים מצד ימין, יש תענוגים שבאים מצד שמאל. התענוגים שבאים בכלליות. התענוגים שבאים מצד ימין זה התענוגים של הקדושה. הקדוש ברוך הוא נתן תענוגים בעולם הזה, שאדם לומד תורה, שאדם מתפלל, אדם עושה חסד, אדם מקיים מצוות, הוא מרגיש בלב, בתוכו הוא מרגיש שמחה גדולה מאוד. ואם עדיין לא, אז לאט לאט זה יבוא עם הזמן, בעניין של הרגל. אז כשאנחנו יכולים בעולם הזה להתחבר עם התענוגים שהם מצד ימין, זה נקרא התענוגים שבקדושה. אבל יש גם תענוגים מצד אחר, וזה התענוגים של העולם הזה. זה כל מיני בילויים וכן הלאה, תאוות מיותרות של העולם הזה, ועוד ועוד. מה היום לא צריך להסביר את זה הרבה, זה מאוד ידוע ומאוד מובן, מה זה התענוגים מצד שמאל. הבת, כוח הבת שבתוכנו, זה הרצון לקבל תענוג. אנחנו חייבים בזה. אדם חי, אדם רוצה לקבל תענוג. אבל אנחנו צריכים לתקן את הבת. מה זה נקרא תיקון הבת? הבן מתקן את הבת. מה זה נקרא שהבן מתקן את הבת? הבן מעלה את הרצון לקבל תענוג, את הצורך הפנימי הזה לקבל תענוג, הוא מעלה אותה מלמטה למעלה. מה זה מלמטה למעלה? הבן מלמד את הבת לקבל את התענוגים ממקומות אחרים לגמרי. אל תסתובבי, הבן אומר לבת, אל תסתובבי לך ברחובות, בביצות, בכל מיני מקומות לא כל כך נעימים, ותחפשי שם תענוגים. זה הכל בתוכנו, זה הכל בתוכנו. תעלי למעלה, כל כבודה בת מלך פנימה. יש לך תענוגים בארמון המלך. בואי לארמון המלך, אומר הבן לבת. הכוונה היא שהעבודה שלנו בתיקון הבת זה להרגיל את הנפש שלנו, להרגיל את אותו מקום רוחני שצריך תענוגים, להרגיל את עצמנו לקבל את התענוגים מהקדושה, ולא לא מהצד השני. ועד רבה, נכון שתמיד יותר קשה להיכנס לתענוגים שבקדושה. ותכף נראה גם למה, יש לזה גם סיבה. אבל ברגע שאנחנו זוכים להתחבר עם התענוגים שבקדושה, אז אנחנו צריכים לדעת שהתענוגים שבקדושה פי כמה הם גדולים מהתענוגים של העולם הזה. פי כמה. נגיד, נעשה הערכה, פי כמה הם יותר גדולים? פי אינסוף. בדיוק, זה פי אינסוף. אין בכלל שום השוואה בין זה לזה. אבל כדי שיהיה לנו בחירה, הקדוש ברוך הוא לא מגלה לנו את זה בקלות. זה קשה לגלות את התענוגים האלה, מדוע? כי אם זה היה מתגלה, התענוגים שבקדושה, ליצר הרע לא היה שום מקום, לא היה לו שום מציאות ליצר הרע, כי זה היה מבטל אותו לגמרי. וכמו שיהיה לעתיד לבוא. מה זה הגאולה? אנחנו מחכים למשיח. ואף על פי שהתמאמה, אם כל זה חכה לו בכל יום שבו יבוא. אנחנו מחכים לגאולה. מהי הגאולה? אומר הזוהר הקדוש, הגאולה זה ביטול היצר הרע, זה גילוי, זה הגילוי של התענוגים של הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו אומרים בשבת, בקידוש של שבת, מה אנחנו אומרים? אז תתענג על השם וכיביתיך על במתי ארץ. אז אתה תראה מה, אז אנחנו נתחיל לקבל את התענוגים האמיתיים. בספרי המקובלים כתוב בזה סודות מאוד גדולים על הדבר הזה, שזה רק ילך ויתעלה ויתעלה עד שאין הפה יכול לדבר והמוח יכול לחשוב. וזה אין סוף עליות יהיו מהרגע שתהיה גאולה, לאט לאט, שלב אחרי שלב. אבל באופן כללי, התענוגים הרוחניים הם תענוגים הרבה הרבה יותר עצומים לנפש של האדם מאשר התענוגים הגשמיים. אבל בעולם הזה אנחנו נמצאים בעולם הזה אנחנו נמצאים בבחירה, אנחנו נמצאים בעבודה בין המקום הזה מאיפה לקבל את התענוגים. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא הרבה פעמים מסתיר מאיתנו את האור שלו ואת התענוג שלו, לכן הרבה פעמים אנחנו הולכים ומקבלים, מחפשים את התענוג במקום אחר. ובאמת, בעומק הדבר, אומר הבעל שם טוב, יש פה לימוד זכות גדול על עם ישראל, על הנשמות. אם אנחנו חייבים בתענוגים, ככה בראת אותנו. אתה חוסך את זה, אתה מסתיר מאיתנו את התענוגים שלך, ודאי שנלך לחפש את התענוגים במקום אחר, כי אנחנו מוכרחים בזה. וזה סוד גדול מאוד שהבעל שם טוב כותב, במשל, מאוד מאוד ידוע. אז העבודה שלנו, בכל אופן, בעולם הזה, זה להילחם. המלחמה, לעלות את הבת. להעלות את הבת זה להעלות את התענוגים למקום מאוד מאוד עליון. זה דרך אחת להסתכל על המושג של בן ובת. שבוע שעבר הזכרנו עוד דרך, דיברנו על עוד דרך להסתכל על הבן והבת. נזכיר את זה, זה נקודה מאוד מאוד חשובה, הנקודה הזאת. והזכרנו, בשבוע שעבר דיברנו על העניין הזה, שבשנים האחרונות הורגש בכל הציבורים, בכל השכבות של, באמת זה בכל העולם, אבל בפרט אנחנו מדברים כאן, שאנשים מרגישים שהם צריכים איזשהו סוג של עזרה, טיפול, כזה או אחר, נפשי. יש המון המון מצוקות נפש. זה דבר שהתחיל להיות בשנים האחרונות, ב-20 שנה האחרונות, אני זוכר, זה 30-40 שנה, לגמרי לגמרי לא היה המצב הזה. היום, או שאנשים הולכים לפסיכולוגים, או לפסיכיאטרים, או לגורו, או שמעשנים עשבים מסוימים, או לוקחים כדורים מסוימים, רק תעזור לי רגע לעבור את הטירוף הזה של העולם הזה. אני לא מבין מה הולך פה. זה כל הזמן שיגעון כזה. והנפש מרגישה מצוקה מזה. סיפרתי, יש לי ידיד, טוב, הוא פסיכיאטר מאוד בכיר, חסיד ברסלב, פסיכיאטר מאוד בכיר. לפני כמה שנים הוא אמר לי, שבמדינת ישראל יותר מ-60% משתמשים בתרופות הרגעה למיניהם. אם לוקחים את הטבעי, הומופתי, כימי, כל הסוגים, הוא לא הכליל בזה את הסבים, איך זה נקרא? המפלגה ירוקה? איך זה נקרא? זה היה מלא את זה בכלל לאחוזים אחרים. אתה אומר, אתה היה צריך לחפש מי לא לוקח משהו להירגע. אז מדוע? מדוע? באמת, יש בזה דברים מאוד עמוקים, שאנחנו עוברים מתחים נפשיים, אנחנו עוברים המון לחצים נפשיים בדור שלנו. זה אחד הדרכים של לפני הגאולה, הסוף הגלות, הגלות, רבי נתן כותב הרבה בספר ליקוטי הלכות, כותב, הגלות האחרונה זה גלות הנפש. ומה זה גלות הנפש? מצוקות. אדם מרגיש מצוקות בנפש. היום אנשים, או שפתאום נופל עליהם חרדות, או שהם פתאום עצובים, או שהם כועסים, או מרגישים בודדים, איפשהו מסתובבים סביב התחום הזה, הכיוון הזה. אז בגלל זה, מהסיבה הזאת, התעורר אצל כמה וכמה צדיקים ותלמידי חכמים, סיפרנו את זה שבוע שעבר, לבנות למעשה תורה, תורת נפש, מתוך התורה, מתוך היהדות, שעיקר המקורות של תורת הנפש זה הקבלה והחסידות, ובאמת נבנה תורת נפש שלמה. תורת נפש שלמה נבנית, ואנחנו יודעים שאדרבה, ברגע שזה בא מהקבלה, מהתורה, מהקבלה ומהחסידות, זה ודאי זה אמיתי. כי שבוע שעבר אמרנו, מי שייצר את המכשיר הזה, הוא יודע הכי טוב לתת אינפורמציה. היה עכשיו, יש פה איזה מחשב גאוני, זה מכונת כביסה שלא הייתה. מי יכול להסביר לנו הכי טוב על המכשיר החדש הזה? היצרן. מי שייצר את זה, הוא יודע הכי טוב. מי שייצר אותנו, יודע להסביר לנו הכי טוב. בתורה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. תורת אמת נתן לנו. אז הוא מסביר לנו על מבנה הנפש. והזכרנו בשבוע שעבר שיש כמה וכמה, אנחנו היום לא נרחיב בזה, כי אנחנו רוצים לדבר קצת על עניין אחר. אנחנו רק מסכמים את מה שדיברנו עד עכשיו. אז אמרנו, דבר ראשון שאנחנו לומדים על מבנה הנפש של האדם מתוך הקבלה ומהחסידות, זה שיש שלושה רובדים בנפש האדם. שהם נקראים, בלשון הקבלה הם נקראים נפש רוח נשמה, ובלשון שלנו, כדי להוריד את זה להבנה שלנו, הנפש זה נקרא החלק הרגשי שבתוכנו, עולם הרגש שלנו. הרוח זה נקרא עולם השכל שלנו, והנשמה זה נקרא החלק הרוחני. זאת אומרת, אנחנו מורכבים למעשה משלוש שכבות, שלוש קומות, שלוש בחינות בתוכנו, רגש, שכל ורוח, רוחני, עולם רוחני. והרגש זה כל עולם הרגש שלנו, כל מה שאנחנו מרגישים, אוהבים, שונאים, כועסים, רגועים, שלווים, שמחים, עצובים וכן הלאה, זה כל זה, זה עולם הרגש שלנו. עולם השכל זה אותו חלק בתוכנו שיכול לחשוב, להתבונן, להבין דברים, לנתח, וגם להבין מה טוב ומה רע, ולנווט את החיים שלנו על פי כללים, על פי אמות מידה נכונות, כי הרגש לא יודע לנווט את עצמו. אתה צריך לדעת כלל גדול. ברגע שאדם נמצא במציאות רגשית מסוימת, זה מוביל אותו, הוא לא מוביל את המקום, הוא לא מוביל את עצמו. הרגש מוביל אותנו. מדוע? כי זה תכונת הרגש. תכונת הרגש הוא לא מובל. הוא לא מוכן לקבל על עצמו מרות. דוגמה לדבר, כשאדם מאוד מאוד כועס, אפשר להגיד לו עכשיו את כל התורות שבעולם, שזה לא טוב לחוז, אבל בתוך הכעס זה לא יעזור שום דבר. או כשאדם מאוד מאוד אוהב מישהו, אז גם אם יגידו לו, הרבה פעמים אנחנו רואים, גם אם יגידו לו ששמע, האהבה הזאת היא לא טובה, היא לא חיובית, לא יעזור, כלום, הוא אוהב, אותו דבר גם שונא, וכן הלאה. זאת אומרת, עולם הרגש זה עולם שקשה לקבל מרות, הוא לא רוצה לקבל מרות, עולם הרגש. ובאמת, מה העבודה שלנו? העבודה שלנו זה לחבר, לעשות שלום בין עולם השכל לבין עולם הרגש. שזה בעצם מאוד מאוד קשה. כי עולם השכל, מצד השכל שלנו, אנחנו יכולים ללמוד ולהבין מה טוב ומה רע, מה אמת ומה שקר, מה נכון ומה לא נכון. אנחנו יכולים להבין את זה. עכשיו אנחנו רוצים להוריד מעולם השכל לעולם הרגש. תשמע, לב, תתחיל להקשיב לי. השכל אומר ללב, תתחיל להקשיב לי. אתה לא מבין, לאכול עוגות קצפת, אתה לא מבין שלאכול עוגות קצפת יזיק לך לבריאות. מה אומר הלב לשכל? אתה צודק. אחרי שנגמור את העוגת קצפת, בוא נמשיך את השיחה. זאת אומרת, אז אני הולך לעוגת קצפת וכן הלאה. ואפשר לראות את זה אפילו בצורה מאוד חריפה, שלפעמים אנשים מעבירים שיעורים, הרצאות, כותבו ספרים על עניינים מסוימים. ובניסיון הכי קטן, פתאום האדם, מה שהאדם דיבר לפני אלפי אנשים לא מסוגל להקים, לקיים ברגע אחד. רק ניסיון אחד קטן. למשל, להעביר שיעור, שהשיעור הזה ידבר כמה גרוע וכמה מקולקל וכמה מקלקל, זה הכעס. אומר רבנו אריה הקדוש, אין לך מידה שהורסת את האדם יותר מהכעס. מידת הכעס זה מידה שהורסת אותנו. איך הגמרא אומרת? כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. אז האדם כועס, זה מוריד אותנו, אנחנו מאבדים אוצרות רוחניים כשאנחנו כועסים. בסדר, אפשר ללמוד את זה, יש ספרים שכותבים על זה. אנחנו יכולים ללמוד את זה, נבוא ונמסור שיעורים, או שנכתוב ספרים, מאמרים, כמה הכעס מקלקל, ובשמיים יחכו רגע אחד, בדיוק למצב המתאים, יביא אותנו לדלת אמות המתאימות האלה, קצת אנחנו עייפים, קצת חסרי מנוחה, בדיוק הגענו הביתה, ופתאום נשלח החץ, חלף את כל המסכים, את כל החומות, את הכל, פגע בדיוק בנקודה, ואנחנו תוך שנייה אחת יכולים להחריב את כל הבית. יש כאלה אנשים, אומרים, מגיעים הביתה לפעמים, רוצים לפרק את הבית, את יושביו, וכמה דורות אחורנית גם כן. אז אותו אדם, מאוד מאוד מצוי, יבוא, ולפני זה הוא יכול לספר לכולם כמה שזה לא טוב לחוס. זה דוגמאות שנתנו, כמה קשה לחבר ולהוריד את המלכות, את שלטון השכל על הרגש. וצריך לדעת כלל גדול מאוד. אין הכוונה של התורה זה לבטל את עולם הרגש. עולם הרגש הוא עולם נפלא. בעולם הרגש אנחנו מרגישים את כל החיים. כל חוויית החיים אנחנו מרגישים ברגש. כשאדם שמח, כשאדם מאושר, אין דבר יותר גדול מזה. ולכן השכל לא בא לבטל את הרגש, השכל בא לתקן את הרגש. הוא בא לגלות לו מה טוב ומה רע בעולם הרגש, ועוזר לו לברר את זה. תדחה את הרע, תתחבר אל הטוב. עד כאן דיברנו בשבוע שעבר. אנחנו, למעשה, אנחנו נעזוב את זה קצת, את הנושא הזה, ורק נסיים את זה, שבסיפור שרבנו אמר, הבן והבת, הבן זה עולם השכל, הבת זה עולם הרגש. והבן צריך לתקן את הבת. לכן זה גם, אמרנו קודם, שכל איש וכל אישה יש להם בן ובת. אבל בכל אופן יש הבדל. לכן דרכו של האיש להיות יותר שכלי, בתכונות הפנימיות שלו, שימו לב, יותר שכלי זה לא יותר חכם. אלא יותר שכלי, הכוונה, יש לו יותר את התכונה הזאת, יותר קיים אצלו התכונה שהשכל ישלוט על הרגש. ואילו אישה היא יותר רגשית. לכן זה המקור של כל הבנייה של הבית היהודי. לחבר את שתי העולמות האלה ביחד. ומכיוון שבתוכנו יש מלחמה בין השכל ובין הרגש, לכן הרבה פעמים יש גם בעיות בבית. יש מלחמות גם בבית. הכל בעצם נובע בין ההתאמה. איך מתאימים נכון בין השכל ובין הרגש. איך עושים שלום ביניהם. אדרבה, שהשכל ידע להדריך את הרגש, והרגש ידע להפרות, וכנגד זה גם את השכל. כרגע, על זה דיברנו שבוע שעבר, כרגע אנחנו עוזבים את הנושא הזה, את הצד הזה. אנחנו בעזרת השם, אנחנו נחזור לזה, אבל מכיוון שעכשיו מתחילים להתקרב קצת החגים והמועדים, אנחנו נעזוב את זה, והיום אנחנו נתחיל להסתכל על היבט חדש, מה זה הבן והבת. עוד נקודה חדשה, נקודת מבט חדשה, להבין את מושגי הבן והבת. כל זה זה קשור, אנחנו עכשיו נעשה הקדמה קצרה, כמה שנספיק היום, לקראת חג פורים, להבין, חג פורים זה חג עם סודות מאוד 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 עמוקים. סודות יש בכל התיקונים וההערות שהתגלו בחג פורים, זה דברים מאוד מאוד גבוהים, ואחד מהנושאים העמוקים ביותר בקבלה זה העניין של חג פורים. היום אנחנו נתחיל קצת ללמוד קצת על חג פורים, כי אפשר ללמוד על זה חצי שנה, בוודאי אפשר ללמוד על זה, אבל אנחנו נעשה הקדמה. הנושא הראשון זה גם קשור לבן והבת. היום אנחנו נלמד, נתחיל לראות היבט חדש, נקודת מבט חדשה על הבן והבת שבסיפור של רבנו. אבל כדי שנדע קצת, כי אנחנו יודעים שבעצם לא כל כך יודעים מה זה בעצם, מאיפה זה נולד. כן, יש מרדכי, יש אסתר, מה זה מרדכי, מה זה אסתר? קצת בקצרה, קצת נזכיר, נלמד קצת מה המקור של כל הדברים. לפני 2437 שנים, הרבה זמן, נחרב בית המקדש הראשון. בית המקדש הראשון היה קיים במשך 410 שנים, שלמה המלך כידוע בנה אותו, ו- אחרי 410 שנים, זה סוף תקופת המלכים, נחרב בית המקדש הראשון. מי שהחריב את בית המקדש הראשון היה נבוכדנצר, שהיה מלך בבל, והוא באותה תקופה שלט כמעט על כל העולם, נבוכדנצר. איפה נמצאת בבל? מה המקום של בבל? בבל היום, בבל זה, היא מסתובבת, היא הייתה בנויה סביב העיר בגדד של היום. מי שקצת מכיר את המפה, אז בגדד נמצאת באזור מאוד פורה. מאוד פורה, מדוע? כי יש שם נהר גדול, נהר הפרת, שזורם לכל אורך עיראק, מהצפון עד לדרום, ובפרט באזור בגדד הוא מאוד מפרה את האזור הזה. אזור מאוד פורה. ויש שם הרבה מים, הרבה צמחייה. לכן, תמיד היו שם ממלכות. איפה שיש מקום שקל להתפתח, אז תמיד יש שם ממלכות. ממלכת בבל הייתה שם. באותה תקופה, נבוכדנצר היה המלך של בבל, והוא החריב את בית המקדש, את בית המקדש הראשון. והיה ידוע מכמה נביאים, בפרט מירמיהו הנביא ומישעיהו הנביא, שיחרב בית המקדש, היה נבואה על חורבן בית המקדש, וגם הקדוש ברוך הוא אמר שהחורבן, הגלות תהיה רק 70 שנה. אחרי 70 שנה עם ישראל יחזור לארץ ישראל. זאת אומרת, כל הגלות, וכך היה באמת, כך היה בדיוק 70 שנה אחרי שנבוכדנצר החריב את בית המקדש הראשון, התחילו לבנות את בית המקדש השני בירושלים. עם ישראל חזר לארץ ישראל. ה-70 השנה אלה שהיו בגלות בבל, רוב התקופה, רוב ה-70 שנה, היו עם ישראל תחת שלטון בבל. אבל ה-20 שנה האחרונות של גלות בבל, שתי ממלכות כבשו והחריבו לגמרי את בבל, ואז הם שלטו בעולם, ועם ישראל עבר להיות תחת שלטונם. שתי הממלכות האלה היו פרס ומדי, שעשו, התאגדו ביחד, ביטלו, ממש השמידו לגמרי את בבל. ואז הם שלטו בעולם, ועם ישראל עבר להיות תחת שלטונם, כי זה היה באותו מקום, באותו אזור. והמלך השני, במלכות פרס ומדי, היה חשברוש. ואז מתחיל כל סיפור המגילה. סיפור המגילה הוא סיפור היסטורי אמיתי, והוא גם סיפור היסטורי מדויק. הוא היה בסוף תקופת ה-70 שנה, סוף תקופת ה-70 שנה של גלות בבל, כמו שאנחנו יודעים מהמגילה, תחת שלטונו של אחשוורוש. הסיפור הזה הוא סיפור מאוד מאוד עמוק, מאוד עמוק, אבל מבחינה היסטורית, אחשוורוש, אחרי 3 שנים שהוא עלה לשלטון, הוא עשה סעודה שלא הייתה מעולם כזאת סעודה. 180 יום, הוא הביא לשם את האוצרות הכי עיקרים, הוא היה מאוד עשיר, אחשוורוש, הוא הביא לשם את האוצרות הכי עיקרים בעולם, היה שם את המאכלים הכי טובים בעולם, הכיסאות הכי, הכל שם היה הטוב ביותר שיכול להיות. יכול להיות. עם ישראל היה בסעודה הזאת. ומי כאן מתחיל בעצם כל הבעיה, או כל המהלך שהיה בתוך הסיפור של המגילה. אז זה באופן כללי. באופן כללי המאורעות של מרדכי ואסתר, שכאשר לפני 2375 שנה נלקחה אסתר לבית אחשוורוש. עכשיו אנחנו נחזור קצת אחורנית, זה המסגרת הכללית של הסיפור, ונתחיל את הגלות בבל. עם ישראל ירד לגלות בבל. נבוכדנצר, הוא היה חכם, הוא היה מלך חכם. חכמים הם להרע, אבל הוא היה מלך חכם. נבוכדנצר ידע שעם ישראל, יש נבואה שעם ישראל צריך לחזור אחרי 70 שנה לארץ ישראל. הוא ידע את זה. כולם ידעו את הנבואה הזאת. נבוכדנצר רצה למנוע את החזרה של עם ישראל לארץ ישראל. פשוט מאוד, הוא רצה שישארו תחת השלטון שלו. הוא רצה למנוע את זה. מה עשה נבוכדנצר? איך הוא מאמין בקדוש ברוך הוא? נבוכדנצר מאמין בקדוש ברוך הוא. איך הוא יכול למנוע שעם ישראל יחזור לארץ ישראל? הוא ידע שבלי שהוא יעורר את ההקפדה ואת הכעס של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, הוא לא יצליח. הקדוש ברוך הוא יותר חזק ממנו, הוא ידע את זה, נבוכדנצר. הראה לו, הוא טיקס עצה, שהוא יכשיל את עם ישראל. נבוכדנצר יכשיל את עם ישראל. וברגע שהוא יכשיל את עם ישראל, אז הוא יעורר את הכעס של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, וזה ימנע מעם ישראל לחזור לארץ ישראל. מה עשה? הסיפור הזה שעכשיו אנחנו מספרים, זה מה שהוא עשה, זה כתוב בספר דניאל בפרק ג'. כתוב שם שנבוכדנצר עשה פסל שגובו 60 אמה. כן, וכולו היה מזהב. לא היה שם אפילו סנטימטר אחד שלא מזהב. 60 אמה, רק שנבין, קצת נקבל התחושה מה זה, 60 אמה זה 30 מטר, זה בניין של 9 קומות. כולו עשה מזהב. נבוכדנצר, והוא קבע ביום מיועד, אמר ביום מיועד, כל האומות שתחת המלכות שלי יגיעו, כל האומות יגיעו לעמק הזה, הוא עשה את זה בעמק שנקרא עמק דורה, ואמר כל האומות יגיעו לעמק הזה שנקרא עמק דורה, ואנחנו נתקע בחצוצרות וכולם חייבים להשתחוות לפסל. נבוכדנצר עשה את כל זה, כל הסיפור הזה הוא עשה אך ורק בשביל להכשיל את עם ישראל ולהשתחוות לפסל. הוא ידע שהם יפחדו. הוא אמר, מי שלא ישתחווה לפסל, אני ארוג אותו. אומנם, באמת היה ניסיון מאוד גדול, כי מבחינת הכוח, השלטון, הוא שלט לגמרי בצורה מוחלטת, אי אפשר היה לעשות שום דבר כנגדו, כנגד נבוכדנצר. והוא בעיקר, כוונתו הייתה, על עם ישראל, הזמין את כולם. ועם ישראל גם הגיע. אומרת הגמרא, במסכת מגילה, היה ניסיון עצום ונורא לעם ישראל. זה פחד גדול מאוד היה. זה ידעו. לא, עכשיו אתה לא משתחווה עכשיו, אתה מת. זה אין פה בין לבין. זה ממש למות על קידוש השם מיד. הגמרא אומרת, עם ישראל לא עמד בניסיון הזה. באמת היה ניסיון יותר מדי קשה לעם ישראל, ועם ישראל לא עמד בניסיון. היו שלושה אנשים בעם ישראל שהחליטו שהם לא רוצים, לא מוכנים להשתחוות לפסל. מי זה היו שלושה אנשים האלה? חנניה, מישאל ועזריה. ככה קראו להם, הם היו נביאים, היו בעלי רוח הקודש, והם רצו למות על קידוש השם, אבל הם לא ידעו. הם לא ידעו את האמת. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? רוצה שנמות על קידוש השם? לא רוצה? לא ידעו. כתוב, אומרים חז"ל, שלושתם הלכו לנביא הגדול ביותר שהיה באותו הדור. הנביא הגדול שבאותו הדור היה יחזקאל. הלכו ליחזקאל, אמרו ליחזקאל, יחזקאל, הקדוש ברוך רוצה שנמות, אנחנו רוצים למות. הקדוש ברוך רוצה שנמות על קידוש השם או לא? אמר להם, אני לא יודע. חכו רגע, נשאל. אשרי בן אדם שיכול להגיד, חכו רגע, אני שולח פקס למעלה, אס-אמס אני שולח רגע למעלה, אני תכף אקבל תשובה, אני אגיד לכם. באמת יחזקאל עשה את זה. הקדוש ברוך הוא התגלה ליחזקאל ואמר לו, תגיד להם שאני לא מעוניין בהם, לא מעוניין במיטתם, אם הם ימותו זה בעיה שלהם, זה לא בעיה שלי, שעשו מה שהם רוצים, אני לא רוצה אותם. טוב, שמעו תשובה קשה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותנו, לא רוצה שנמות, לא אכפת לו, זה לא יעזור שנמות, אין לי עניין שהם ימותו, לא יעזור שום דבר. יצאו חנניה, מישאל ועזריה, התייעצו ביניהם, מה אנחנו עושים? החליטו, רוצה, לא רוצה, יקבל אותנו, לא יקבל אותנו, אנחנו הולכים למות על קידוש השם. יש פה חילול השם גדול, על ידי נבוכדנצר, אנחנו הולכים להמית את עצמנו על קידוש השם. בשעה שהם יצאו והלכו, כתוב בספר דניאל, סליחה, במדרש, בספר יחזקאל, כתוב שהקדוש ברוך הוא התגלה עוד פעם ליחזקאל, ואמר לו, תדע לך, מה שאמרתי לך שאני לא רוצה אותם, זה רק בשביל להעמיד אותם בניסיון גדול. בוודאי ובוודאי שאני רוצה אותם. ודאי שאם הם יסרו את הנפש עבורי, ודאי שזה יהיה דבר גדול. הם לא ידעו את זה. אז הם הלכו למסור את הנפש, בלי שהם ידעו שהקדוש ברוך הוא רוצה בכלל שהם ימסרו את הנפש. הלכו, מה עשו? אמרו להם אנשים, טוב, אתם לא חייבים לבוא באותו יום. יש פה, ברוך השם, יש פה איזה מיליון יהודים. הוא לא יראה אם אתם באתם או לא באתם. נבוכדנצר, אל תבואו. אתם לא רוצים להשתחוות, אל תבואו. אמרו לו, אנחנו, אמרו לאנשים, שלושתם, חנניה, מישאל ועזריה, אמרו לאנשים, אנחנו במיוחד, בכוונה באים. ואם אנחנו לא נבוא, לא נקדש שם שמיים. אנחנו רוצים לקדש שם שמיים, ואם הקדוש ברוך הוא רוצה שנמות, נמות. והם היו קרובים לנבוכדנצר, הם היו יועצים של נבוכדנצר. היה באמת תקיעה בחצוצרה, כולם השתחוו, כולל עם ישראל, שלושתם לא השתחוו. נבוכדנצר קרא להם, אמר להם, למה לא השתחוויתם לפסל? אמרו לו, הקדוש ברוך הוא לא מרשה לנו להשתחוות לפסל. אמר להם נבוכדנצר, אבל עכשיו אני מלך שלכם. אמרו לו, אתה מלך למיסים. אתה יכול לקבוע כמה מעם, כמה מס הכנסה, אם חנינו את האוטו לא במקום נכון, רפורטים אתה יכול לעשות, איזה רמזורים. אתה לא קובע לנו בדרך הרוחנית. העבודה, המציאות הרוחנית שלנו לא קשורה אליך, נבוכדנצר. לא קשורה לאיזה גוי, הוא לא יגיד לנו איך לחיות. אמרו לו, אז הם אמרו לו, אתה מלך למיסים, אתה לא מלך להנהגה רוחנית. אמר להם, טוב, אם כך, אם אתם כל כך מאמינים בקדוש ברוך הוא, בוא נראה אם הוא יעשה לכם ניסים. הכין מדורה, הכין בור, אבל בור עם טמפרטורה מאוד מאוד גבוהה, איזה כמה מאות מעלות צלסיוס, הבהיר אותו ככה טוב טוב, וזרק את שלושתם לתוך הבור הזה, לתוך הבור. אחרי שעה בערך הוא אמר, אני רוצה ללכת לראות את האפר של חנניה, מישאל ועזריה. כשהוא הגיע לשם, הוא נבהל מאוד. מה הוא ראה? הוא ראה, קודם כל לא קרה להם שום דבר. הם ישבו בניחותה ודיברו ביניהם, למדו תורה והתחזקו ביחד. אז זה עוד, הוא הבין שנעשה להם נס. אבל מה שהוא נבהל, שהוא ראה שבתוך הבור יש ארבעה אנשים, לא שלושה. אז זה הוא פחד מאוד. מי זה הרביעי הזה? איך הגיע לפה עכשיו רביעי? זרקתי שלוש. אני יודע מה עשיתי. הוא פחד מאוד. אומר, כתוב בספר דניאל, הרביעי זה היה מלאך גבריאל. יש פה מלאך גבריאל, לך תצנן להם את האש, הם באמת בנים יקרים, עשו את הנפש, הם לא צריכים למות. אז פה היה, זה היה הניסיון הראשון של עם ישראל בגלות בבל. נתבונן מה היה הניסיון. הניסיון היה ניסיון של אמונה. הניסיון של האמונה היה, ממי אתם מפחדים יותר על עם ישראל? האם אתם מפחדים יותר מהקדוש ברוך הוא או מנבוכדנצר? זה היה ניסיון. באמת, שלושה זכו ועמדו בניסיון, אבל עם ישראל לא עמד בניסיון הזה. נכשל. כשאנחנו לא עומדים בניסיון, מיד צריך להיות עוד ניסיון. עוד ניסיון. רק נגיד דבר שהוא, אנחנו נגיד כמה פרטים עובדות. לא נרחיב בזה, אבל זה עובדות שמעוררות מחשבה. חז"ל אומרים על הפסוק, אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור, שלפעמים, היום אם אנחנו כועסים על מישהו, כעסנו עליו, הוא עושה משהו לא בסדר היום. לא הצלחנו לדבר איתו, לסגור איתו את החשבון, יכול להיות שנסגור איתו מחר. זה עוד סביר, נכון? ומחרת עוד זוכרים בדיוק מה היה. אלף שנים בעיניך, לפעמים הקדוש ברוך הוא סוגר חשבונות, אלף שנים. אחרי אלף שנים. אדם עכשיו עשה דבר לא טוב, אחרי אלף שנים סוגרים איתו את החשבונות. זה אחד הפירושים, אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור. עם ישראל לא עמד בניסיון הזה של הפחד. תמיד צריך לתקן את זה. היה להם עוד מעט, אנחנו נראה שהיה עוד פעם אחד, עוד אפשרות לתקן את זה בגלות בבל, גם בזה לא הצליחו. אבל רק דבר מעניין. הפסל היה במקום שנקרא, אמרנו קודם, זה כתוב בספר דניאל, במקום שנקרא עמק דורה. שם העם ישראל השתחווה לפסל. נכשלו בניסיון הפחד. והגמרא אומרת, הם לא רצו לעבוד עבודה זרה. הם לא רצו, לא היה להם עניין להשתחוות לפסל. פשוט פחדו מנבוכדנצר. לכן הגמרא במסכת מגילה אומרת, הם לא נכשלו באבון עבודה זרה. הם נכשלו באבון אחר. שהם פחדו מנבוכדנצר יותר ממה שפחדו מהקדוש ברוך הוא. זה היה התביעה. המקום הזה, עמק דורה, זה מקום שנמצא מזרחית לעיר בגדד. אתם יודעים, היום אמרנו, זה עיראק. לפני 25 שנה, היה מלחמה, מי שזוכר, מלחמת המפרץ. לפני 25 שנה בדיוק, היה מלחמת המפרץ. קם איזה עיראקי אחד, כנראה, בוודאי שהוא לא היה האדם הכי שפוי בעולם, כן? וזרק עלינו טילים. זרק עלינו טילים מעיראק לפה, מי שזוכר, 39 טילים. טל אורות, ללייך. זרק עלינו. רצה להמשיך עלינו שפע. המנהיג הזה, קראו לו סדאם חוסיין. וברוך השם, הקדוש ברוך הוא עזר, העבירו אותו מן העולם. סדאם חוסיין, אני לא יודע אם אתם קצת קראתם עליו סיפורים, אבל הוא לא היה אדם שגרתי. אתם יודעים מה שהוא היה אומר על עצמו, סדאם חוסיין? מה הוא אמר על עצמו? אמר, אני גלגול של נבוכדנצר. על הטילים שהוא זרק עלינו, היה כתוב, זה היה אז סקאדים. על הטילים היה כתוב, ואני ראיתי הרבה תמונות של זה, על הטילים היה כתוב נבוכדנצר. היה לו שתי דורות בטילים האלה. נבוכדנצר אחד, נבוכדנצר שתיים. מעניין מאוד מאיזה מקום בעיראק הוא זרק עלינו את הטילים. מעמק דורה. באזור עמק דורה הוא זרק עלינו את הטילים. אני מניח שלא כולם זוכרים את זה, אבל מי שזוכר את זה, אז ברוך השם כמעט לא היו נפגעים. היו ניסים מופלאים מאוד מאוד. במלחמת המפרץ, ממש היה אפשר לראות בגלוי ניסים מופלאים. אדם אחד נהרג. 39 טילים מאוד מאוד לא פשוטים, מפרקים בקלות בית שלם. בתים התמוטטו ברמת גן, אנשים היו בתוך הבתים. אז ככה, נפלו אבנים בצורה כזאת, אוהל, אנשים מתארת לאוהל, כל הבית מתותת, אחרי כמה שעות מוצאים אותם בריאים ושלמים, מבין ההריסות. מי שזוכר ככה, זה היה במלחמת המפרץ. הניסיון הגדול, אז היה ניסיון של פחד. והיה פחד עצום באותה תקופה. בזמן מלחמת המפרץ, אנשים היו, עיקר הפגיעות היו פגיעות בנפש מרוב הפחד. אנשים ממש איבדו את הדעת כמעט מרוב פחד. שימו לב לדבר מעניין. לפני 2400 שנה, נבוכדנצר, במקום שנקרא מגדורה, העמיד אותנו בניסיון הפחד. עברו 2400 שנה, 1,000 שנים בעיניך, כלומר יומיים וחצי עברו. מאותו מקום, ואותו בא איזה משוגע, אומר, אני גלגול של נבוכדנצר, וזורק עלינו טילים ומכניס את כל המדינה לפחד. השאלה, יש קשר בין הדברים או אין קשר בין הדברים? זה דברים לא פשוטים, ודאי שיש קשר בין הדברים. ובוודאי זה היה תיקון, זה היה עוד תיקון שעם ישראל היה צריך לעשות לאותו אבון שהשתחוו לפסח. אבל עכשיו נחזור לגלות בבל. אז עם ישראל לא עמד בניסיון של הפחד. השתחוו לפסח. עברו כ-40 שנה, קצת יותר מ-40 שנה, 45 שנה, עברו כ-45 שנה, אחשוורוש עושה סעודה הכי גדולה בעולם. לא היה כזה דבר. זה תחילת המגילה, תחילת סיפור המגילה. למה הוא עושה סעודה כזאת גדולה? מדוע אחשוורוש עושה סעודה כזאת 180 יום? מי שמע על סעודה של 180 יום? לפני כמה זמן, מישהו סיפר לי, שהוא היה מארגן מסיבות טבע בחוץ לארץ, שמה בנפל, בהודו, אני יודע, בכל מיני מקומות כאלה. אז אם היה עושה משהו גדול, 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 זה 4 ימים. ומי סובל מסיבה יותר מ-4 ימים? עם כל הסמים שלוקחים, עם כל הכנפיים ששמים על הזה, הכנפיים ששמים על הידיים ומתעופפים לכל מיני עולמות, אי אפשר לסבול מסיבה יותר מ-4 ימים. מי שיכול להבין איך עשה אחשוורוש 180 יום מסיבה, מי סובל מסיבות כאלה? אבל כתוב בתחילת מסכת המגילה, הוא עשה סעודה של 180 יום, זה לא דבר פשוט. יש בזה באמת דברים עמוקים מאוד. בעזרת השם, בשיעורים הבאים קצת נדבר על זה. באמת יש בזה דברים עמוקים מאוד. מה פתאום אחשוורוש עושה כזאת סעודה? מה עובר עליך עכשיו? ואתה גם אוהב מסיבות טבע, מה עכשיו אתה עושה כאלה סעודות? אומרת הגמרא במסכת מגילה, זה לא פשוט כל כך. כל הסעודה הזאת זה כתוצאה משיחה בין אחשוורוש, בין חבר טוב שלו, היועץ הכי קרוב אליו. מי זה היועץ הכי קרוב של אחשוורוש? מיועדנו, אמן. אמן, המלכי, הגגי. ואומר אמן לאחשוורוש, אחשוורוש, תראה, יש פה עם בעייתי איתנו, אתה יודע שיש פה עם בעייתי. הם רוצים, כל מה רק מדברים על זה שהם יחזור לארץ ישראל ויבנו את בית המקדש. בוא נבטל אותם. אמר לו אחשוורוש, לכל זה כתוב בגמרא במסכת מגילה. אמר לו אחשוורוש, אמן, מה אתה חושב שזה פשוט להתעסק איתם? פרעה ניסה להתעסק איתם, תראה מה קרה לו. הגיעו לארץ ישראל, בא המלאק, ביטלו את המלאק, הגיעו לפה, 31 מלאכים היו פה, היה להם איזה גיבור אחד שכולם פחדו ממנו, קראו לו יהושע בן נון, גמר את כולם. הפלישתים, אתה זוכר מה שמשון עשה להם? דוד המלך. מתחיל להזכיר לו את כל ההיסטוריה אחשוורוש, הוא אומר, מה, אל תתעסק איתם. אמר לו, אמן, תראה, אתה צודק אחשוורוש, אתה צודק. אם אנחנו ככה באים להזיק להם, זה מסוכן. אבל אני רוצה לגלות לך סוד. אלוקיהם של אלה שונא זימה. אם נכשיל אותם בזימה, אתה תראה, אנחנו יכולים לעשות איתם מה שאנחנו רוצים. כי הקדוש ברוך הוא ירשה לנו. כי אלוקיהם של אלה שונא זימה. אמר לו אחשוורו, זה מעניין. נו, מה הרעיון? אמר לו, תשמע, אתה עושה סעודה, אבל סעודה שאין כזאת סעודה בעולם. ומי שם את המאכלים הכי טובים, את המשקאות הכי טובים, וכתוב שם, היו מיטות, ספות, משש, בד, זה כל מיני בדים הכי יקרים בעולם, כל הכלים זה מזהב, היה שם דברים מרהיבים, שאי אפשר לשער מה שהיה שם. אמר לו, אתה תזמין את כולם לסעודה, גם את היהודים. גם, מה רוצים היהודים? אוכל כשר? נביא להם בדץ. באמת היה, כל זה היה בעיר שושן, זה היה הבירה של אחשוורוש. הגמרא אומרת, היה בדץ. אתם מכירים את הבדץ הזה? בדץ מרדכי. בדץ שושן, ברשות הרב מרדכי. מרדכי, הגמרא אומרת, היה חייל על הכשרות בסעודה. היהודים לא אכלו שום אוכל לא כשר, הכל היה כשר למהדרין. מרדכי דאג שהכל יהיה קשר למהדרין. אמר לו המן, אנחנו נזמין, תן להם את האוכל הכי קשר, הכל הכל. תראה, בן אדם מגיע, מקבלים אותו כל כך יפה, מושיבים אותו על הכיסאות והכורסאות הכי נוחות בעולם, נותנים לו את האוכל הכי טוב. הסביר לו המן, מטבע האדם, הוא מתחיל, אתה יודע, להיות קצת רגוע, נינוח, דברים, האדם בדרך כלל בתוך עשייה הוא קצת במתח, הוא... יש עליו כל מיני מגבלות שהוא מגביל את עצמו. אבל כשאתה מרגיע אותו, אתה מביא אותו ל... יש שם כמובן גם את המוזיקה הכי יפה בעולם, תרגיע אותו, תביא אותו למצב מאוד מאוד נינוח. אחרי יום יומיים הם כבר ישכחו בכלל את העולם הזה, מעין עולם הבא. ואז תתחיל לשלוח שם את המלצריות. אמרו לו, אנחנו נבחר את המלצריות הכי יפות בעולם, מבבל, ממדי, מפרס, נביא אותם מכל העולם, ולאט לאט נתחיל להכשיל אותם, נתחיל את זה, מיריות אסורות. ואלוקיהם של אלה שונא זימה. ותדע לך, אומר לו המן לאחשוורוש, ברגע שהם יפלו למצב הזה, אנחנו יכולים לעשות איתם מה שאנחנו רוצים. ואז אחשוורוש קיבל, מתחיל כל ארגון הסעודה. הוא מזמין את כל היהודים, 18,500 יהודים היו בעיר שושן, הוא מזמין אותם לסעודה. מרדכי היה המנהיג של הדור. מרדכי אומר ליהודים, אל תלכו לסעודה. מרדכי ידע את כל אשר נעשה, הוא היה נביא, הוא היה בעל רוח הקודש. מרדכי ידע שכל זה עצה של אמן. כל זה עצה של אמן. מרדכי אומר, אל תלכו לסעודה. זה עצה להכשיל אתכם. אמרו לו היהודים, אבל אם לא נלך לסעודה, נעורר את כעסו של המלך עלינו. הוא אמר, הפוך, אתם לא מבינים? אם תלכו לסעודה, אז כל מה שאמן, אחשוורוש ואמן רוצים זה רק בשביל לגזור עליכם גזרות. אל תלכו לסעודה. פעם שנייה שהיה ניסיון של פחד לעם ישראל. ממי לפחד יותר? מאחשוורוש או ממרדכי? אומרת המגילה, עם ישראל הלך לסעודה. זה היה הפעם השנייה שעם ישראל נכשל בכישלון של הפחד. ואז, ברגע שהם נכשלו בכישלון של הפחד, הם באו לשם באמת צדיקים. רק הניסיון של הפחד היה ניסיון מאוד גדול, הם נכשלו בניסיון של הפחד. ברגע, ניסיון הפחד זה ניסיון של אמונה. זה ניסיון של אמונה. הם לא עמדו בניסיון של האמונה. כתוב בספרים, הרבה בספרים הקדושים, כשאדם לא עומד בניסיון של האמונה, מיד הוא מגיע למקום חדש. ניסיון במקום חדש. מה זה הניסיון במקום חדש? זה נקרא נוגבה דתאום הרבה. התאום הגדול. התענוגים של התאום הגדול. ברגע, אנחנו צריכים לעשות גדרים. גדרים לא להגיע למקומות מסוימים. אם עמדנו בגדרים, לא הגענו לניסיון, לא הגענו למקום הזה. ברגע שנפרצו הגדרים, יש פה בעיה של ניסיון באמונה. לא עמדנו בניסיון הזה, אבל זה מוביל אותנו למקום חדש. המקום החדש התחילו להתחבר בתוך הסעודה. באותם הימים שהיו בסעודה, עם ישראל התחבר עם התענוגים של, של, של המקום הזה. וזה מה שאמן, זה כל העצה של אמן, שזה נקרא נוגבה דתאום הרבה. כאשר עם ישראל נופל למקום הזה, או כאשר האדם בעצמו נופל למקום הזה, האדם כבר לא יכול לצאת מהמקום הזה. האדם לא יכול להוציא את עצמו מהמקום הזה. אין כוח לבן אדם לצאת. מדוע? כי הנוגבה דתאום הרבה זה מושג שכתוב הרבה בספרי המקובלים, בזוהר הקדוש. זה נקרא, הכוונה היא, שאדם נופל לעומק התענוגים והתאוות של העולם הזה. ברגע שאדם נופל למקום הזה, אדם כבר לא יכול לצאת משם. אין לו כוחות בנפש שלו, אין לו כוחות לצאת משם. מדוע? כי יש כזה דבר שנקרא, אנחנו עוד נרחיב את זה, אבל זו נקודה מאוד עמוקה. כאשר אדם מקבל תענוג ממקום מסוים, עוד פעם ועוד פעם, זה חוזר ונשנה, חוזר, אדם הופך להיות מכור לתענוג. זה הסוד של ההתמכרות. כל העניין של ההתמכרות זה שהנפש מקבלת תענוג ממקום מסוים, מצינור מסוים, היא הופכת להיות מכורה למקום הזה, ואז היא לא יכולה להשתחרר משם. יש שלב של התחברות והתקשרות הנפש, עם המקום הזה, האדם כבר לא יכול לשחרר את עצמו מהמקום הזה. אין אפשרות. זה מה שאנחנו בעצם היום, היום במציאות שלנו, זה בעיה ידועה. זה מה שאנחנו קוראים התמכרות, וכל מי שהכיר, חווה קצת את זה, זה ידוע. זה הדבר, אחד הדברים הקשים ביותר, זה להשתחרר מהתמכרות. יש כזה מושג בעולם, כך להבין, את, ה, את, ה, את המקום הזה. יש כזה מושג שמן הסתם אתם מכירים אותו. אדם רגיל לסם מסוים. אין לו, עכשיו לא נתנו לו את הסם הזה. עכשיו, היום הוא לא קיבל, כל יום ב-4 נותנים לו את הסם הזה. היום ב-4 הוא לא קיבל את זה. מה יקרה לו? איך קוראים לזה? קריז. מה זה קריז? זה מילה באנגלית, זה שיגעון. אדם נהיה משוגע. שימו לב שיש פה בעצם איזושהי התבוננות מאוד עמוקה בכוחות הנפש של האדם. נפש האדם התרגלה לתענוג מסוים. היא לא יכולה לוותר על התענוג הזה. מה קורה לה אם לא נותנים לה את התענוג? האדם נהיה משוגע. לכן השתרשה המילה הזאת לקרוא להתקפה של המחור, והלשון הזאת הקריז. כי האדם באמת נהיה משוגע. הוא חייב לקבל את התענוג, את התענוג הזה. זה שעם ישראל נופל למקום הזה שנקרא הענוג בדתאום הרבה. זה התענוג של התאום הגדול. זה מושג בקבלה, זה מושג בזוהר הקדוש. בסעודה של אחשוורוש אומרים חז"ל, עם ישראל נפל למקום הזה. נפל למקום הזה, שתי ניסיונות של אמונה, לא לפחד, לא עמדו בניסיון הזה, ונפלו למקום הזה, ואז נפלו לנוג בדתאום הרבה, ועכשיו אי אפשר, הם כבר לא יכולים להוציא את עצמם משם. הם כבר שבועים במקום הזה. זה שבי במקום הזה. ואז, מה קורה אז? והקדוש ברוך הוא הרי חושב כל הזמן מחשבות רק להציל את עם ישראל, ולא ידח ממנו ידח. כל מה הקדוש ברוך הוא מתכנן. ברגע שעם ישראל נפל למקום שהוא לא יכול לעזור לעצמו, להציל את עצמו, שעם ישראל לא יכול לעזור לעצמו, מיד הקדוש ברוך הוא מכין את הדרך האלטרנטיבית. זה כבר מוכן, יש דרך אחרת. והדרך האחרת היא נקראת הדרך של הצדיק. זאת אומרת, כל ישראל ערבים זה לזה. כל ישראל זה נשמה אחת מקיפה, גדולה, שנחלקה להרבה בחינות פרטיות, אבל אנחנו קשורים מאוד זה בזה. אומר הזוהר הקדוש, שהצדיק, ברגע שעם ישראל לא יכול לעזור לעצמו, הצדיק ערב לנו, הוא מציל אותנו. אנחנו, ולראות שהקדוש ברוך הוא כן מציל אותנו, אבל, מה שאמרנו קודם, האדם לא יכול לעזור לעצמו, אנחנו בכוחות עצמנו לא יכולים לעזור לנו, אבל הצדיק כן יכול לעזור לנו. ומיד מגיע העניין של הצדיק. ושתי צדיקים תקנו את עם ישראל באותו הדור. שתי הצדיקים היו מרדכי ואסתר. זה כל סיפור המגילה. איך מרדכי ואסתר הצילו את עם ישראל מהנפילה הגדולה הזאת. עכשיו נתבונן איך הם הצילו אותנו. מה הייתה דרך ההצלה? בשלב מסוים, אחשוורוש כתוב, והיא אחר הדברים האלה, והמלך גידל את המן. המן קיבל את הכוח לשלוט על כל הממלכה. לא רק זה. אומרת הגמרא, על פי פסוק במגילה, במגילת אסתר, היה תקנה, חוק, שכל מי שרואה את המן צריך להשתחוות לו. היה לו צורה של עבודה זרה, היה הולך ככה עם עבודה זרה, וכל מי שרואה אותו צריך להשתחוות לו. וכולם היו, ומי שלא משתחווה לו, אחת דינו, להרג. כולם משתחווים לאמן, כולם משתחוו לו. מרדכי גם היה מאנשי המלך, גם היה מהיועצים של המלך. מה עושה מרדכי? מרדכי הלך לברר כל יום איפה אמן הולך. מה הדרך שלו? מהבית, הוא היה גר ליד הארמון, אמן הולך ברגל, עושה כזה טיול בבוקר, בצהריים, ב-4, הוא חוזר הביתה אחרי העבודה, הוא חוזר מארמון המלך הביתה, הוא יכול לנסוע בקרקרה הכי מפוארת, אבל הוא מעדיף ללכת ברגל. למה? כולם משתחווים לו. איזה תענוג יש לו. כולם משתחווים לו. ומרדכי יושב בשער המלך, ומחכה לאמן. כשהוא מחכה לאמן, מה הוא עושה לאמן? לא רק שלא משתחווה לו, הוא מרים לו את הרגל, על הסוליה שלו היה כתוב, איזה שטר ישן שהיה בין מרדכי לאמן, הוא אומר לו, אתה עבד שלי. מרדכי אומר לאמן, לא רק שאני לא משתחווה לך, עוד, הוא מראה לו את הסוליה, כתוב שהוא עבד שלו, אמן עבד של מרדכי. ויאמרו לו אנשי המלך, מדוע אתה מתגרה בו? למה? אמרו למרדכי, למה אתה מתגרה בו? אתה לא רוצה להשתחוות לו? אין שום בעיה, אל תשתחווה לו. אתה יודע מתי הוא הולך, אתה יודע את הדרך שלו, אל תחכה שם. אומר להם מרדכי, באמת, אתם צודקים. למחרת הוא מחכה לו באותו מקום, ואיך שהאמן עובר, הוא מרים לו את הרגל, ומזכיר לו, אתה זוכר אמן? אתה עבד שלי, מתגרה בו. וכתוב ככה, שני מקומות במגילה, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, זה דבר אחד, בהמשך המגילה כתוב קצת בלשון אחרת, ומרדכי לא קם ולא זע. שימו לב, לא קם ולא זע. מה זה המילה זע? מה הכוונה לא זה? מה המשמעות שלה? בפשטות, לא זה הכוונה, לא זז. הוא לא זז ממקומו. זה הכוונה, בפשטות, ככה אנחנו מבינים. אבל אז מתעוררת שאלה. אם אתה אומר על בן אדם, בן אדם לא זז, אני צריך להגיד לך אחר כך שהוא גם לא קם? אם הוא לא זז, ודאי שהוא לא קם. בשביל מה כתוב במגילה, ומרדכי לא קם ולא זה? למה זה לשון כפולה? ואנחנו יודעים, בתנך, המגילה זה אחד מספרי התנך. אין מילה מיותרת. אז מדוע, מדוע כתוב מרדכי לא קם ולא זה? אומרים חז"ל, נקודה מאוד מאוד עמוקה. מרדכי מתגרה באמן. הוא מבטל אותו. הוא עושה פעולות, הוא אומר לו, תראה, אני לא מחשיב אותך. אבל יש בזה שני מצבים. לפעמים בן אדם מתגרה בשני, או מבטל אותו. אבל בפנים, בפנים הוא מרגיש, יש לו תחושות ממנו. הוא מרגיש איזה פחד מסוים, אחרי הכל. אפשר היה מצב כזה דבר, הוא לא משתחווה לו. נכון, הוא מתגרה בו. אבל בפנים הוא מרגיש איזה פחד מהכוח שיש לאמן. יש מצב, וזה מה שאומרים חז"ל, זה היה המקום של מרדכי. ומרדכי לא קם ולא זע. מה זה זע? מהלשון זעזוע. אין לו שום זעזוע פנימי. הנפש שלו לא מתפעלת מהמן, אפילו לא כחוט השערה. הוא אומר, תיאטרון בובות הגיע. כל יום שהמן מגיע, אומר, התיאטרון בובות של העיר הגיע. הנה הבובה הראשית של התיאטרון בובות. המן, אתה זוכר שאתה הבובה, אתה זוכר שאתה תיאטרון בובות. הוא אומר, זה מה שהמגילה מגלה לנו. מרדכי מבטל את המן לגמרי לגמרי בתוך הפנימיות שלו. בפנימיות שלו אומר לו, אין לך שום מציאות, המן. אתה בכלל לא, אתה לא מציאות. אתה לכל היותר, הדבר הכי הכי שאני מוכן להחשיב אותך, בתור הבובה המרכזית של תיאטרון הבובות המרכזי של שושן. אתה בובה בתיאטרון הבובות. אומרים חז"ל, למרדכי לא היה שום התפעלות בפנים. אומר רבנו הארי הקדוש, דבר מאוד מאוד עמוק. מפה אנחנו לומדים דבר מאוד מאוד עמוק. זה נקרא המלחמה הרוחנית של הצדיקים. מה זה המלחמה הרוחנית? כל הכוח של הגויים, או של אומות, או של רשעים כנגדנו, להילחם כנגדנו זה אך ורק, שימו לב, זה נקודה מאוד עמוקה, זה אך ורק אם אנחנו נותנים להם ממשות. אם אנחנו מחשיבים אותם, אז הם מקבלים מזה כוח. אין להם כוח מצד עצמם. אנחנו נותנים להם את הכוח, בזה שאנחנו מחשיבים אותם. אני זוכר אחד שנסלח לעם ישראל, אחד הדברים הכי קשים שהיה, זה היה לפני בערך 20 שנה, שהגיע לפה איזה אדם הכי תמה בעולם, והגיע לביקור, ערפאת. לא שהוא בא לפה לבקר את, לא יודע, איזה אשתו של רבין, משהו כזה. באותו יום, אני זוכר, באותו יום, כל המדינה, כל החשובים במדינה, כי לאנשים הפשוטים לא היה זכות להתקרב לאזור. אתם יודעים מי הגיע? הגיע, ערפאת הגיע. האדם שאין, חס ושלום, תהיתי, אני עושה תשובה. אמרתי שהוא אדם. אז איזה כלב בצורה של אדם הגיע, רוצח מתואב ביותר, אדם שפל ביותר, הגיע לפה, וכל השרים וכל מי שיחשיב את עצמו, רץ במי יזכה ללחוץ את היד של, של, של הכלב הזה. לא יודע, אולי זה זן מיוחד, אולי יחידת עוקץ, זה יחידה צבאית לכלבים, אולי בשביל זה הלכו אליו, אולי, בעצם זה יכול להיות, זה היה לימוד זכות, שהלכו לבדוק. אז היה כזה בושה, הדבר הזה, כזה בושה, בן אדם כזה בזוי, כזה נאלח, בא לבקר. אם צריך לעשות איתו שיחות שלום, זה עניין של הממשלה, זה לא עניין שלנו, כן לעשות, לא לעשות, זה אנשים שמבינים בזה יעשו את זה. אבל לכבד אותו, לתת לו כזה כבוד, מי הוא זה שיזכה ללחוץ את היד של התמה הזה? זה באמת הנפילה של עם ישראל. פה הנפילה שלנו. ברגע שהחשבנו אותו, נתנו להם כוח. כל הכוח ניתן לאומות העולם כנגדנו, זה ברגע שאנחנו מחשיבים אותם. זה, הצדיקים יודעים את הנקודה הזאת. מרדכי יודע, היה, מרדכי ידע את כל אשר נעשה בשער המלך. חז"ל אומרים, הוא ידע את הכל. הוא ידע שיש קטרוג על עם ישראל. הוא ידע שהקטרוג בא מכיוון של אמן, כי אמן זה המלכי, הוא ידע שממנו בא הכיוון. מרדכי יודע לבטל את הסכנה לעם ישראל, זה לא פצצות אטום. זה לא עכשיו שאנחנו נלחם איתם, נהרוג אותם, נרביץ להם. לבטל את הכוחות שנלחמים איתנו, זה במקום, בנקודה הפנימית שבתוכנו. ומהו הנקודה הפנימית שבתוכנו? לא להחשיב אותם. מה זאת אומרת לא להחשיב אותם? שלא נבין לו נכון. אין לנו עניין, לעם ישראל אין עניין לבוז, ללגלג, או להרגיש שאנחנו, אין להם חשיבות. לא זה, לא זאת הנקודה. עד רבה, אנחנו מכבדים כל בן אדם, בין יהודי ובין גוי. כמובן, לא רוצחים, אבל אם, בן אדם, אם הוא גוי והוא מתנהג בסדר, אין לנו שום בעיה איתו. יש פה עניין אחר. אל תיתן לו חשיבות שהוא מציאות שיכולה לעשות לך משהו וקובעת אצלך משהו. כי זה פגם האמונה. זה פגם האמונה. אם אתה חושב שכדי לבנות צבא חזק, אתה צריך את ארצות הברית, אתה צריך את זה, ואתה מתפייס עם זה. הכל ראש ממשלה, זה האדם הכי מסכן במדינת ישראל. הוא צריך כל יום לצאת ידי שיטת כל הראשי ממשלה באירופה ובארצות הברית, באפריקה ובאסיה. כל הזמן זה כל היועצים. איך אני מוצא חן בעיניו, זה לא מרגיז אותי, וזה מחר אני אפגוש אותו, איך אני מסתדר איתו. כל היום זה רק, איך מסתדרים עם זה? זה בדיוק פגם האמונה. זה בדיוק פגם האמונה. לעשות חשבון לכל העולם, אבל לא לעשות חשבון לקדוש ברוך הוא. מרדכי ידע, כדי לתקן את הפגם הזה, שזה נקרא פגם האמונה, מרדכי ידע שהוא חייב להיכנס לעומק ועובי העבודה הזאת, וכמו שהחשיבו את נבוכדנצר, עם ישראל, וכמו שהחשיבו את החשברוש, הוא צריך לתקן את זה. מה התיקון? ומרדכי לא קם ולא זע. לא לבטל את מציאות אמן בתוכו לגמרי. אתה רוח. אתה רוצה משהו יותר מוגדר, אז אתה עכשיו איזשהו סוג של בובה בתיאטרון הבובות המרכזי של שושן. אין לך שום מציאות. מרדכי, אומר רבנו הארי הקדוש, היה במדרגה רוחנית כל כך גבוהה, שהוא הגיע לזה באמת. באמת הוא הגיע למקום הזה. הוא הגיע באמת לנקודה הזאת, שהוא יכל לבטל את אמן בתוכו. כל הישועה התחילה מהנקודה הזאת. זה חצי מהעבודה. אבל הוא עשה את החצי הזה ברגע שהוא ביטל את אמן בתוכו, ביטל את כל הקשירה, את כל ההסתרה בתוכו, מיד, מה קרה? ונהפוך הוא אשר שלטו היהודים הם הבסונם. ואז היו ניסים מאוד גדולים שמעולם לא היו כאלה ניסים. זה אנחנו נראה בשבועות הבאים, בעזרת השם. היו כאלה ניסים מופלאים בנקודה הזאת. כל זה למה? בגלל שמרדכי הגיע לאמונה השלמה הזאת. את הקדוש ברוך הוא אני רואה אותך, אני לא רואה אמן. אתה לא מציאות. זה היה התיקון של אמן. היה עוד תיקון אחד, נגיד את זה בקצרה, וזה היה נקרא התיקון של אסתר. מכיוון שאמרנו שפגמו באמונה, נפלו לנוג בדתאום הרבה, לעומק התאוות של העולם הזה. היה צריך לתקן את זה. איך תקנו את זה? את זה תקנה אסתר. אסתר, כשהיא כתוב, ואסתר נלקחה לחצר החשברוש, ויואב המלך החשברוש את אסתר מכל אנשים. הוא הרג את אשתו, עכשיו היה לו הרבה, הוא החליט שהוא מחפש אישה, הביאו לו את כל הנשים של כל הממלכה שלו, 127 מדינות, הביאו לו כמה אלפי נשים, מכל הנשים הוא בחר באסתר. ודאי שזה לא היה בדרך הטבע. כתוב, הקדוש ברוך הוא משך עליה חוט של חסד, חן וחסד מיוחד, לכן הוא אהב אותה. א', מצד הטבע, למה זה לא היה מצד הטבע? כי אומרים חז"ל, בת כמה הייתה אסתר שנלקחה לאחשוורוש? הייתה בדיוק בת 70. ביום ההולדת שלה של 70 לקחו אותה לארמון של אחשוורוש. אז ודאי שבטבע, בטבע ודאי שהיא לא, שלא, זה, לא תמצא חן בעיניו. אבל הקדוש ברוך הוא משך עליה חן מיוחד על אסתר, ואז כשאסתר הגיעה לארמון של אחשוורוש, אחשוורוש מאוד אהב אותה, והוא רצה לקרב אותה, להריף על האהבה. היה לו את כל האושר של העולם. נתן לה כל יום, הביא לה את התכשיטים הכי יפים בעולם, את המאכלים, את המסיבות, הכל, הבגדים הכי יפים, הכל הכל הכי יפה בעולם. 5 שנים, ליתר דיוק 6 שנים, אסתר הייתה עם אחשוורוש. ב6 שנים האלה, מה הייתה העבודה של אסתר? אסתר 6 שנים עומדת במקום הזה, שום התפעלות בכל מה שהוא נותן לה. זו העבודה של אסתר, לבטל כל התפעלות של הנפש מהמקום הזה. בעזרת השם, שבוע הבא, קצת נחיל את הדיבור הזה, נראה מה יותר לעומק, מה הייתה העבודה. לא שבוע הבא, עוד שבועיים. שבוע הבא, יש נסיעה לאומן, אז השיעור הבא יהיה עוד שבועיים.